אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
איך אומרים, שלומי כשלום עמי, אז זה מורכב?
מורכב, טוב. אני רוצה להשמיע לך קטע, להתחיל איתך בקטע מסוים, ואחר כך אני אשאל את השאלה.
Will be different.
Well, I already changed a few things right after the original proposal was put forward. I said that the idea of an override clause where the parliament, the Knesset, can override the decisions of the Supreme Court with a simple majority, I said, I threw that out, basically.
That's not coming back at all?
You're not following me. Some people don't know. They just don't follow.
Well, we thought it might come back with the supermajority.
No, I said it's out.
תראה, הוא אמר עוד כמה דברים, אני אגיד לך מה הוא אמר. קודם הוא שמת לב, הוא אמר בצורה חד משמעית. זה אבן שנפלה. שמת לב. פסקת ההתגברות, הוא אמר, לא יהיה חוק שיאפשר לכנסת לעקוף את הפסיקה של בית המשפט העליון. זרקתי את זה. על הדרך למינוי השופטים, לא תהיה הדרך הנוכחית. הוא הציע 5 אופוזיציה, 5 קואליציה. התוכנית המקורית לשינוי הרכב הוועדה, הוא לא ידע בדיוק איך היא תהיה. אבל היא לחלוטין לא תהיה זאת שהובאה בתחילתה של החקיקה. ואומר, חוץ מנתניהו, שהוא באמת אמר את זה, אחד מראשי הסיעות החרדיות אמר כך, צריך להודות ביושר, מתנגדי הרפורמה ניצחו. פסקת ההתגברות נגברה. עילת הסבירות תעבור, אבל תהיה באיזושהי הסכמה, או לפחות עם ריכוך, אני חושב די משמעותי. לא יהיה רוב קואליציוני לבחירת שופטים, דיברנו על זה לפני שנייה, וחוק היועמ"שים בהקפאה עמוקה. מה אתם רוצים? למה? אתה יודע, אם היה יושב פה חבר קואליציה, הייתי שואל אותו עוד פעם מה אתם רוצים. אבל אתם, ואני מדבר כרגע על האופוזיציה, אמרתי, כשיהיה פה חבר קואליציה, אני גם כן אגיד אתם. ביום שני רוצים לעשות מאומה, ואני לא יודע, אולי להשבית את נתב"ג.
קודם כל שברור, אני לא שולט במחאה, ויש למחאה מנהיגים משלה ודינמיקה משלה. תראה, בוא נחזור 6 חודשים אחורה, ממה כל אירוע הזה התחיל? מהצעה של פסקת התגברות 61, מהצעה שבג"ץ יבטל את החוקים ברוב 15-0, שאגב זה קיים רק בסלוודור, וועדה לבחירת שופטים 8-1 לקואליציה, שזה בעצם כל זה.
אמרתי לך את זה כבר קודם, סליחה שאני מפסיק. באופן מובנה יש לשופטים רוב. עכשיו תמשיך. והסברתי לך גם למה קודם.
בעצם זה מה שהכניס את המדינה לכאוס, לכאוס חברתי, לכאוס כלכלי, משפטי. עכשיו הם חוזרים אחורה, כשהם מבינים שבעצם אין להם רוב. אין להם רוב, אגב, בבחירות לוועדה לבחירת שופטים, מסתבר שלא בטוח שיש להם רוב גם בכנסת. ודאי אין להם רוב בציבור, כל הסקרים מראים את זה.
ואין להם רוב בלשכת עורכי הדין.
אגב, כן, גם. אז נתניהו, אגב, אני מקווה שהוא יתראיין מתישהו גם לכלי תקשורת בישראל, ולא רק באנגלית, גם בעברית, ולא רק בערוץ 14. המאבק הזה הוא לא תם. כי כרגע, מה שהם קוראים לזה, צמצום עילת הסבירות, זה לא צמצום עילת הסבירות, זה ביטול עילת הסבירות, וזה לא במתווה של סולברג, וקראתי את המאמר של סולברג, זה לא קרוב לזה, זה ממשיך, ואני מקשיב גם ליריב לוין,
לקחת חוק אחד מתוך 5 חוקים, ואתה עוד לא יודע איך זה ייראה.
וגם לרוטמן, בוא נפרק את זה, מה זה ביטול עילת הסבירות? זה מתן דרור, לממשלה, לשרי ממשלה, לקבל את כל ההחלטות.
ממש לא.
הכי בלתי הגיוניות. טוב, אנחנו חלוקים כאן.
אני יכול להסביר גם.
כן, בבקשה.
תראה, הכנסת ברוב גדול מאוד, הייתי כמעט עומד ברוב מוחלט, אבל לא מוחלט, אבל ברוב גדול מאוד, החליטה שחברי כנסת, תומכי טרור, לא ישרתו בכנסת.
כן.
כולם היו בעד. מה עשה בית המשפט העליון? הכשיר אותם מה קרה אחרי זה? אז מפשרה, מכיר אחד כזה? בוגד, כן? אם בית המשפט העליון לא היה מכשיר אותו, הוא לא היה בכנסת, הוא לא היה עוזר לחיזבאללה, והוא ברח כשהוא יודע שיעמיד אותו לדין. לא צריך לצמצם את הכוח הבלתי מוגבל של בית המשפט העליון.
אני לא מסכים שלבית המשפט העליון יש כוח בלתי מוגבל, ואני גם רוצה, זה דוגמה אחת, אפשר גם לצאת דוגמאות אחרות שבית המשפט העליון עמד לצד האוכלוסיות הכי חלשות במדינת ישראל.
אני בעד בית המשפט העליון. אני אתן לך דוגמה, צמצום הכוח.
תראה, אני בסוף, אני יודע שמה שהיום מגן על זכויות היסוד, של אזרחי מדינת ישראל, במדינת ישראל, זה רק בית משפט העליון. כי אין לנו,
אני לא חלוק איתך,
אין לנו חוקה, אין לנו זכות וטו של הנשיא, ואין לנו שני בתים של הפרלמנט. צריך לקחת את זה בחשבון. ולכן, הכוונה של הקואליציה, הכוונה המקורית, שעכשיו נראית קצת יותר מרוקחת, אולי, אבל בסוף היא לא השתנתה. אגב, קארי אמר את זה רק לפני כמה ימים.
ומה אמר ראש הממשלה אחרי זה?
ראש הממשלה אמר שאין שחר לדבריו של קארי, שאני טוען את זה כבר שנתיים, שכל מה שקארי אומר, אין לזה שחר.
אבל בוא נעזוב, לא ניגש לגופו של אדם.
אבל לא, זה לא גופו של אדם, כי קארי בסוף הוא מאוד מקורב לכל המעגלים האלה. הם רוצים ביטול עילת הסבירות, כדי אולי לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. יש לזה משמעות בסוף. הם רוצים לרסק את מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, ואני מאוד מודאג לזה. למה? כי אני נולדתי וגדלתי במדינה אחרת, שהיא לא מדינה דמוקרטית, ולכן, להבדיל אולי מיריב לוין ושמחה רוטמן, אני כן יודע כיצד נראים החיים במדינה שהיא לא מדינה דמוקרטית, ולכן הדאגה שלי זה באמת מדם ליבי, כי אני ראיתי איך זה נראה במדינות אחרות.
תראה, קשה להתווכח כשאתה מדבר כל כך בלהט, ויש דברים שאתה צודק. אבל יש דברים שאתה אומר אותם בלעת, אבל הם לא מדויקים. כשאתה אומר לרסק, יכולת אולי להגיד את זה בהתחלה, וגם אני לא בטוח. אבל עכשיו, מי שאתה רואה שרוב הדברים שאתם התנגדתם, משונים בצורה שאולי בהסכמה אתם הייתם מסכימים כמעט להכל, ואתם ממשיכים להגיד
לא.
לרסק, אולי לא. ואתם אומרים לרסק, לרסק, אתה יודע, זה משפיע על העם. ואמרתי לך קודם, הבת שלך, הבן שלי, אולי יצטרכו מחר להילחם ביחד. אבל כשהם סופגים מצד אחד, בבית שלהם, בוז ושנאה, כלפי צד אחד, ואני לא אומר איזה צד, ומהצד השני אותו דבר, והם יצטרכו מחר לאחוז בנשק, כדי להילחם באויבים שלנו, לאן אתם מביאים אותנו? אתם הפוליטיקאים.
קודם כל, אנחנו, אני לפחות יכול להגיד בשמנו, אנחנו פטריוטים ישראלים, אנחנו אוהבים את המדינה.
השאלה אליך היא רק כי אתה פה.
ויש כאן, טוב, ברור. ויש נושאים שאין בהם קואליציה ואופוזיציה, אגב, זה לא רק נושאים של ביטחון המדינה, אנחנו מוכיחים את זה בוועדת הכספים כמעט כל שבוע. תראה, אני חושב, קודם כל אני לא כך מאמין לנתניהו, היום הוא אמר באנגלית משהו אחד, מחר הוא עשוי להגיד משהו אחר בשפה אחרת. אנחנו כן, גם היום אנחנו מאוד מודאגים ממה שקורה. אנחנו לא קונים את הריכוך הזה, אנחנו רוצים לראות תוצאות בשטח, למשל. אנחנו הרי היינו הראשונים, לפיד היה הראשון שלפני 5 חודשים הציע את תהליך ההידברות בבית הנשיא.
אכן כך.
ואז הוא אמר 60 יום, אמרו על מה אתם מדבר, 60 יום לא יקרה. ואז גם אני אמרתי שאני הייתי שותף לחקיקות מאוד מורכבות בכנסת. 60 יום, זה לא פרק זמן בלתי סביר, והוכחנו את זה בבית הנשיא. עכשיו, ב-12 ביולי, יהיו בחירות נוספות לוועדה לבחירת שופטים. אני מקווה שיבחר נציג של הקואליציה, כפי שזה אמור להיות לפי הנוהג, ויום אחרי זה צריך לעצור את החקיקה בכנסת, ולחזור לשולחן הידברות, כי גם אנחנו יודעים שרוב המצביעים שלנו רוצים את זה, רוצים הסכמה לאומית רחבה, ואנחנו כמפלגה גדולה באופוזיציה נעשה הכל כדי להפוך את המשבר להזדמנות, אבל אנחנו צריכים פרטנר בצד השני, ומי שהקואליציה עשתה הכל כדי להפיל את תהליך ההידברות ולדחות את הבחירות לוועדה על ידי תרגיל באמת מלוכלך שרוטמן רקם קשה מאוד לבנות אמון מחדש, אבל אמרנו, ברגע שתקום ועדה, אנחנו מוכנים לחזור לתהליך ההידברות, ונפגשתי עם הנשיא לפני כמה ימים, הוא מאוד מקווה שזה יקרה, ואנחנו בעד.
טוב, זה נשמע יפה, זה נשמע נחמד, אבל אני רוצה לאתגר אותך ולשאול אותך.
בשביל זה אני כאן.
בשביל זה אתה כאן. אולי פחות מדי אתה מגיע לכאן. הערת לי על זה קודם בחוץ. תראה, ולדימיר, השיחות בבית הנשיא כן התקדמו, לא התקדמו, אחד אומר התקדמו קצת, אחד, לא משנה. אבל היה דו שיח. החקיקה נעצרה והיא עדיין נעצרה. על דבר אחד, שלדעתי עשיתם טעות, הייתם צריכים להמשיך את השיחות הללו. השיחות הללו הן אפילו לשבת ביחד ולהסתכל אחד לשני בעיניים ולדבר על שאר הדברים, כי זה לא חקיקה אחת, זה לא עבדה לבחירת שופטים. יש לנו פה 5 או 6 חקיקות שונות בנושאים משפטיים. אז אתה מדבר כרגע על עבדה לבחירת שופטים, שפה אין לי ספק שאתם תגיעו למשהו ששניכם רוצים, שני הצדדים. אבל נבחרה בחורה ראויה להיות הנציגה שלכם באופוזיציה. ושלהם בקואליציה לא נבחרה מסיבות פנימיות ליכודניקיות. לא שום סיבה אחרת. אז בואו שתהיה אחת לפחות מהליכוד או מהקואליציה. למה הפסקתם את השיחות?
אני אסבר.
אתם הפסקתם את השיחות כי רציתם לעשות קצת רעש. היה מיותר. למה לא ישבתם והמשכתם לדבר? כי ברור הרי שתוך פרק זמן על פי החוק חייבת להיבחר נציג או נציגה מהקואליציה.
א', אם זה תלוי ב... אני קצת מגזיר אותך אחורה. הבחירות היו אמורות להתקיים בפברואר, והם שינו את תקנון הכנסת כדי לדחות אותם ל... בשלושה חודשים.
צריכים להגיע להסכמה לנציג הקואליציה.
בשלושה חודשים. זה נכון ש... זה נכון ש...
אגב, גם אצלכם באופוזיציה לא היו תמימות דעים.
אין, אבל זה לקח שבוע לסדר את זה. זה לא הסיפור.
אתה יודע למה, כי אתם באופוזיציה.
בסדר, בסוף אני חושב שגם לשותפים שלנו באופוזיציה ברור שהנציגה צריכה להיות הנציגה של מפלגה גדולה.
אני לא חלוק על זה, אני רק אומר גם לכם לקח זמן.
לא, לא לקחנו, לא
בקואליציה.
אבל בשום אופן, בשום שלב, לא עלינו בדעתנו לדחות את הבחירות. אגב, מה שהם עושים עכשיו עם הבחירות לרבנות הראשית, ואני טועה איפה הגבול.
אז עובר את הרבנות, אנחנו עוד פה.
אני אומר על התהליך, על התהליך, אין להם בעיה היום לדחות את הבחירות לכל דבר. עכשיו, הדרישה שלנו...
מה היה קורה בפרק זמן הזה?
אני מסביר.
עד הבחירה, הייתם שבועים את הבנים, לדבר.
הדרישה שלנו, התהליך ההידברות הוא מבוסס, קודם כל, על האמון, בל שני הדדים. במקום שנתניהו מפר את ההתחייבות המפורשת שלו לנשיא המדינה להקים את הוועדה, והבחירה של קרין, הבחירה של קרין לא מקימה את הוועדה. אז זה מה שצריך להבין. בחירה של שני נציגי הכנסת, זה מה שמקים את העבודה, הוועדה, וזאת הדרישה שלי. ואני אומר את זה היום, למרות שזה לא כל כך נוח, ואנחנו גם סופגים מתקפות מהמחאה, אבל למרות זאת, מתוך האחריות לאומית, אנחנו אומרים היום, ב-12 ביולי.
אתם סופגים
ביולי,
אחות מהמחאה?
בוודאי.
אתם המחאה?
בוודאי, לא. אנחנו סופגים לא מעט ביקורת על כביכול
הפשרנות שלנו. אתה יודע, ממי אתם סופגים ביקורת? מהשמאל הקיצוני אתם סופגים ביקורת.
מהמיכה, לא משנה.
בוא, עזוב, אנחנו יותר מבין אותי.
אין לי בעיה, זה אנשים
שהם... והצד השני, סופג ביקורת מהימין הקיצוני.
אין לי בעיה מהביקורת. אנשים שהם פטריוטים, הם דואגים לעתיד המדינה, הכל בסדר.
או שכן או שלא.
אבל אני אומר שמתוך אחריות לאומית, שעה אחרי שתקום ועדה, אנחנו מוכנים לחזור לשיחות, וכמובן התנאי, הוא נשאר התנאי, עצירה מוחלטת, של החקיקה, וזה אומר עצירה של החוק לביטול עילת הסבירות, כי זה חוק שהוא אנטי-דמוקרטי.
טוב. למה לשכת עורכי הדין צריכה לתת 2 מועמדים לוועדה למינוי שופטים? בוא תסביר לי את ההיגיון. הרי אתם טוענים, נתניהו רוצה לבחור את השופטים שישפטו אותו. נכון, זה מה שאתם אומרים. למה לשכת עורכי הדין צריכה לבחור 2 עורכי דין שיבחרו את השופטים שאולי ישפטו אותם? למה?
קודם כל אני אגיד מראש אני לא עורך דין, אני לא מעורה בכל העולם הזה.
גם אם היית עורך דין, הייתי שואל את השאלה.
למרות שאני משפטן, אני חושב שההרכב של הוועדה של היום, הוא מאפשר לבחור שופטים טובים והגונים, כי לאף צד אין רוב. וזה הכוח של המתווה הזה, שחייבים להגיע להסכמות.
זאת לא הייתה השאלה שלי.
אז אני מגיע. קודם כל, לשכה זה גוף שהוא סטטוטורי. זה גוף של משרד המשפטים. אגב, להבדיל מרואי חשבון, שיש שם שני גופים.
שם זה בהתנדבות, פה זה בחובה.
אז יש מועצת רואי חשבון ויש לשכת רואי
חשבון. נכון, אבל זה בהתנדבות וזה בחובה.
נכון. זה גוף שהוא סטטוטורי. ובסוף, זה אנשים שכל יום עובדים, הם מכירים את העולם הזה, הם מכירים את המועמדים, הם מכירים את עורכי דין. אף טבעי שהם יהיו חלק מתהליך הבחירה, ואין להם רוב, ואין להם שליטה.
שני שופטים ושני עורכי דין זה ארבע. ארבע זה רוב בוועדה.
מתוך תשע.
זה לא מתוך תשע, כי יש לך גם אחד נציג באופוזיציה.
אוקיי, אבל מי ש... אבל מי
שמקשר...
אז יש לכם רוב מובנה. אבל זה לא אומר אוטומטית, יש כאלה מהקואליציה שאומרים, יריב גם אומר שזה 8-1, אפשר להגיע לכל מיני עולמות הזויים.
לא, אני אמרתי משהו הזוי.
אבל זה לא נכון, לא, אתה לא.
אמרתי משהו הזוי.
לא, אני רק אומר שלשייך באופן אוטומטי, שופטים ועורכי דין לאופוזיציה, זה לא נכון. עכשיו, בסוף יש פה אינטרס משותף לשמור על מערכת המשפט עצמאית וחזקה למדינת ישראל, שזה קריטי לעתיד מדינת ישראל, יהודית ודמוקרטית.
אבל הנה, אתה רואה, אני מסכים.
זה מה שצריך לעשות.
אבל אני מסכים איתך, אני שאלתי בשאלה אחרת לגמרי. הטענות של האופוזיציה, שנתניהו רצה, הוא כבר, הבנתי, כבר לא רוצה, לבחור את השופטים שביום אחד, שנייה, שביום אחד ישפטו אותו, אתה יודע, כמשל, לא באמת, כי הוא כבר בבית משפט. במה שונה בזה שעורכי דין יבחרו את השופט שמחר הם יופיעו בפניו. אתה יודע מה? לא כנאשמים. אני מחר בא אליך, אני בחרתי אותך כשופט, ואתה עומד בבית המשפט, יושב בבית המשפט, כבוד השופט, ואני העורך דין הקטן שבאתי ובחרתי בך, ואתה יודע את זה, מופיע בפניך. אתה יודע, כולנו בני אדם. השופט הזה לא יהיה לו איזושהי העדפה, אם יופיע ממולו שופט שמייצג צד אחר, שידוע שהוא לא בחר בו. מה אתה אומר?
אני מסכים שזה לא שיטה מושלמת. אין שיטות...
זה לא שיטה טובה, מה זה לא מושלמת?
כל דבר אפשר... כל דבר אפשר לשנות, אבל אני שוב, אני מדגיש את זה שבעיניי, טוב, אני לא מחי גדול בעולם המשפט.
אם הייתה מוגשת הצעת חוק לבטל את הגוף הזה שנקרא לשכת עורכי הדין, ואתה בקואליציה, אתה בעד או נגד?
תראה, באופן תיאורטי, אקדמי...
אני יכול לנחש?
אקדמי, לא, אני מסביר.
היית בעד.
אני מסביר, באופן תיאורטי...
אבל עכשיו הוא כשעצב, אתם נגד.
מכיוון שזה המתווה שנהוג בעולם של ראיית חשבון שאני שייך לו, כן?
מה רע בזה?
יכול להשליך אליו גם לעולם של עריכת דין.
נהדר, הנה אמרת.
הכל בסדר, אבל בסיטואציה שנוצרה היום, כשמגישים חוק כזה, אחרי שנבחר מועמד שהוא לא נוח... לקואליציה, אז חוק נקמני. עכשיו, אי אפשר להעביר בכנסת חקיקה נקמנית. הממשלה הזאת...
אבל צודקת.
ממשלת, היא לא בכך צודקת. אי אפשר לתלוש את זה מהנסיבות.
לא, אתה יודע מה מפריע לי?
זה לא נכון, כן.
תראה, ישבנו בחדר, אני מכיר אותך קצת, נכון? אנחנו לא חברים, אבל אני מכיר אותך קצת.
אולי נהיה פעם.
בטוח נהיה פעם. באמת התרשמתי ממך, ישבנו שעה בחדר ודיברנו. גם בפעם הקודמת, גם לפני כן. אתה באמת אדם ישר. אני שומע אותך בכנסת, אתה מדבר... בוא נגיד, אתה יודע מה? המון דברים שאתה אמרת אז ואומר עדיין היום, אתה אומר אותם בצדק, אתה מבין דבר או שניים בכספים, אתה רואה חשבון, אתה משפטן, יש לך כלים להבין. אבל כשאתה אומר לי, יכול להיות שאם הייתי, לשאלתי, באופוזיציה, הייתי מצביע אחרת ממה שאם הייתי בקואליציה, וזה מה שמשתמע בנושא הזה, אתה יודע, זה בעיה קצת. אתה לא מסכים איתי?
אז אני אגיד לך שגם לפני 4-5 חודשים, כשהם דיברו על פסקת התגברות ל-61, אני גם אמרתי את זה לדעתי גם בוועדה וגם בהרעיונות. אני מוסקד, אני מוכן לדון לזה, לא על 61, אבל 65, עם שילוב של אופוזיציה, או 70... אפשר לדבר על כל דבר, אבל אפשר, אי אפשר לדבר על זה במנותק מכל מה שקורה פה.
אתה יודע, אתה אומר את זה.
ומה שקורה כאן, זו מתקפה כוללת על כל מה ש...
אבל ולדימיר, אתה אומר את זה.
בכל מה שאני מאמין לו, כן? לא יכול להיות, לא יכול לנהל ויכוח אקדמי.
אתה יודע למה אמרתי שאתה אדם ישר? הנה, בגלל מילים כאלה.
כן.
אתה אדם ישר, אבל...
אני לא מסתיר את זה.
אני יודע, אני יודע. אבל כשאתה אומר את זה, ואולי אתה היית נוהג אחרת, אבל כשאני שומע את ראשי האופוזיציה, אומרים, אנחנו לא נסכים לשום חקיקה שמביאה הקואליציה בנושאים 1, 2, 3, המשפטים בין השאר. אז אתה אולי שונה בקהל הדוברים, לא?
לא, אני גם אומר שאנחנו לא ניתן לקואליציה להשתלט על מערכת המשפט.
זה לא מה שאמרתי.
כי במקום ש... לא, כי זה מה שמשתמע גם מהצרות של ראשי האופוזיציה, לפחות מראש המפלגה שלי. אנחנו לא ניתן לקואליציה להשתלט על מערכת המשפט, כי ביום שבו במדינת ישראל לא תהיה מערכת משפט חזקה ועצמאית, זו סופה של מדינת ישראל, יהודית ודמוקרטית.
אני רוצה בית משפט חזק, אני מאמין בבית המשפט.
אני לא מאמין לו.
לא, לא, בסדר, זכותך. אבל אני אומר מה הוא אמר, אז הוא כנראה אומר מה שאתה אומר. בוא לנושא אחר ברשותך. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, אמר כך, אני קורא בדיוק את הציטוט, עלינו להחריף את המאבק ולפנות לאי ציות אזרחי. בוא נפרק את זה. אי ציות אזרחי זה תשלום מיסים, זה חנייה במקום אסור ולא לשלם את הכנס, ועוד אין ספור דברים שבוא נגיד הם לא אלימים, אבל הם גורמים לאנרכיה. פעם אחת. פעם שנייה סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר, לנקוט במרי אזרחי, הוא עוד מחריף את זה, גם באמצעים לא חוקיים. קודם כל אני מקווה שדייקתי.
כן.
דייקתי?
למיטב זיכרוני, כן.
אוקיי. תחשוב שנייה אחת, שלא יודע, מיקי זוהר, סתם לקחתי אותו כדוגמה, היה אומר, לנקוט במרי אזרחי. מה קורה אחרי זה? עוצרים אותו? עצרו אותו על דבר פחות את מיקי זוהר. על כלום.
לא עצרו אותו.
לא על דבר פחות, על כלום.
לא עצרו אותו, חקרו אותו.
הבנתי אותך, טוב.
לא עצרו אותו.
בסדר.
לא עצרו אותו, הזמינו אותו, הזמינו אותו לחקירה. יש הבדל.
היית פעם בחקירה של המשטרה?
לא, למזלי לא, גם לא הייתה סיבה.
טוב, אבל אני הייתי. מהצד השני אבל.
כן.
אתה יודע, זה מאוד לא נעים שמצנמים אותך בכניסה למשטרה, כשאתה בא אפילו למתן עדות, לא לחקירה.
אני בטוח שזה לא נעים, תראה.
ומה קרה בסוף? כלום וכלום ושום דבר במקרה הזה. אבל אומר אדם מכובד, קצין בכיר, איש רציני, אומר את המשפט הזה, האם זה הופך אותו ללא רציני? איך אתה יכול להגיד דבר כזה?
אני אגיד...
איך ברק יכול להגיד שני דברים שהם, אתה יודע מה, בליבת הדמוקרטיה, אתה דיברת על מדינה דמוקרטית, הוא קורא למרי אזרחי.
אני אגיד את זה שני דברים. אני כל לא מתחבר לסגנון הזה, אני לא מדבר כך. אני גם בינינו, אני לא מבין איך זה תורם למאבק, וזה בטוח לא מרחיב אותו.
מרי אזרחי.
וזה לא מעצים אותו. זה דבר אחד. עכשיו, אהוד ברק הוא בן 80, והוא מחוץ מערכת הפוליטית, והוא אדם עתיר זכויות, באמת אני קטונתי, אני קטונתי לבקר אותו, ושוב הוא לא, הוא מחוץ למערכת. אני חושב שלא אהוד ברק ולא יאיר גולן היום הם בעיה במדינת ישראל. הרבה יותר מדאיג אותי כששר התקשורת מדבר על הדחה של היועצת המשפטית לממשלה, ושרה אחרת, לא זוכר למה, למשימות לאומיות, משווה את ראשי מערכת הביטחון לכוח וגנר, וכל מיני דברים עזויים ונוראים ששרי ממשלת ישראל אומרים חדשות לבקרים. זה הרבה יותר מסוכן ומדאיג אותי.
מקריאה למרי אזרחי?
אז אהוד ברק אמר, אני שוב...
מקריאה למרי אזרחי?
אני אגיד לך, כן, יש ציפייה בקואליציה שאנחנו נגנה עכשיו את ברק
ואת יאיר גולן. אני
מסרב לגנות אותם, כי א', אני לא...
אתה מסרב לגנות אותם?
אני לא מגנה, כי אני לא מכונת הגינויים של הליכוד, זה פעם אחת. ופעם שנייה, אזרח פרטי אמר משהו, אמר, אני לא מתכוון להתייחס לזה.
יאיר גולן הוא אזרח פרטי?
יאיר גולן היום הוא אזרח פרטי?
כן, אבל הוא אזרח פרטי?
ודאי.
הוא נוסע על הכתפיים שלו דרגות שאולי במלחמה הבאה הוא יהיה שם גם.
לפני שישה חודשים, הוא היה סגן שר הכלכלה, היום הוא, אזרח פרטי, על מיטב ידיעתי.
הוא נוסע דרגות.
אוקיי, אז הוא נוסע דרגות.
במילואים, אבל נוסע דרגות.
אבל אני שוב אומר, אין פה סימטריה, כשהשרה והשר ועוד שר אומרים דברים איומים ונוראים. אני חושב משהו מעבר לזה. אם במערכת אכיפת החוק שאני סומך עליה לחלוטין, להבדיל מהקואליציה המטורללת שלנו, יחליטו שצריך לבחון את הדברים, שיבחנו את הדברים. אני לא מכונת הגינויים של הליכוד, ושוב, אני חושב שכל מה שהשרים אומרים וחברי כנסת ואנשים שבאמת משפיעים על מערכת הפוליטית ועל מערכת הציבורית, זה הרבה יותר מסוכן.
ומוסיף ואומר סגן הרמטכ"ל לשעבר מתן וילנאי, מרי אזרחי, כיוון מעניין, ואולי גם נכון, הוא לא אמר אולי, את האולי אני הוספתי. אנחנו כבר בדיקטטורה מהרבה בחינות. אנחנו בדיקטטורה?
אנחנו לא בדיקטטורה, אני לא מסכים.
אז אתה מבין מה קורה פה?
אבל כשלפני מספר ימים שולפים אזרח בפתח תקווה מהבית שלו מול עיני המשפחה שלו, מביאים אותו לתחנה, חוקרים אותו חצי שעה ומשחררים אותו ללא תנאים מגבילים.
בגלל זה חקרו אותו.
רק בגלל שהוא מעורב במחאה, בעיניי, זה דבר מאוד מאוד מסוכן.
מה שאתה אומר עכשיו זה מסוכן. אתה שואל אותי למה? אני אגיד לך. מי שעצר אותו זה היה הכלי שאמון על ההפעלה של מידע או שימוש במידע שמגיע בשבק. כשהשבק אומר למשטרה, יש לי מידע, חובתה של המשטרה, היא לא בודקת את המידע, היא חוקרת אם המידע הוא נכון. היא לא בודקת אם מה שהשבק אמר זה נכון.
אני לא יודע אם זה נכון לגבי שבק, עוד לא קיבלתי.
אני שמעתי כמוך במה שאמר.
ושלחתי מכתב רשמי לשר לביטחון לאומי, ועדיין לא קיבלתי תשובה, אז אני מעדיף להמתין. אבל אני אומר שמבחינת אותה עילת הסבירות, אם שולפים בן אדם, תוך כדי ארוחת ערב, ומשחררים אותו אחרי 30 דקות, ללא תנאים מקבילים. לי זה נשמע מאוד מאוד משונה.
וזה לא משונה שחקרו את מיקי זוהר על כלום ושום דבר?
אבל שוב אני אומר לך, קודם כל מיקי זוהר הוא לא אזרח,
עוד יותר גרוע.
הוא אדם, אגב, אני מאוד מכבד אותו, ויש בינינו יחסים מאוד, יחסי עבודה תקינים לחלוטין. אבל הוא אמר מה שהוא אמר בתוכנית ההיא, הצטער על זה אחר כך. אני חושב שהוא לא חוזר עכשיו על הטעויות שעשה בעבר.
סבנות. דיברנו קודם על שאנשים יושבים בבית מצד זה או מצד זה. אחד אומר, בבית שלו אומר, שופך דברים נוראים על צד השני והפוך. ואז מגיעים אנשי מילואים ואומרים, אם החקיקה תעבור, הם לא אומרים באיזה חקיקה, זה היה רק אתמול, שכבר נתניהו אמר, לא יהיה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, וכבר הוא אמר, ניצחתם, בצורה כזו או אחרת הוא אמר את זה, סרבנות של אנשי מילואים, שמופיעים ואומרים, אני סגן אלוף במילואים, אני אסרב לשרת במילואים. מה זה? זה לא מרי? זה אפילו לא אומר אזרחי, זה יותר גרוע מזה.
קודם כל, אנחנו נגד הסרבנות, ואנחנו אומרים את זה בכל מקום. אני חושב שצריך להבדיל בין שירות סדיר לאנשים שבאים...
80 אנשי מילואים הודיעו שהם יפסיקו את ההתנדבות שלהם, כי הם מעבר לגיל 50.
לאנשים שבאים כמתנדבים, אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה סרבנות. אגב, זה עוד לא קרה. לא נרשם עדיין מקרה הסרבנות אחד.
היה כמעט מקרה אחד של טייס, שברגע האחרון הוא הבין שהוא...
לא קרה.
שהוא הלך...
זה מה שאני אומר, עד עכשיו לא קרה. אבל אני כן חושב שאפשר להבין אנשים שדואגים היום לעתיד המדינה, ואני שוב, אני אומר את זה ממקום מאוד אישי, אגב, כן, כי יריב לוין בסוף הוא לא ימציא שום דבר, זה כבר הוא שם במדינות אחרות שהמירו אותם ממדינה דמוקרטית למדינה אחרת. אנשים לא רוצים להגיע למצב שמדינת ישראל, כפי שהם הכירו אותה, כפי שהם שירתו אותה ונלחמו עליה, היא תהיה משהו אחר. הם לא מוכנים לזה, ולכן הם מביאים מחאה.
שים את עצמך בסיטואציה של צופה מבחוץ. ואני רוצה שתגיד לי מה דעתך על מה שאמר המפכ"ל לשעבר, נשמע את הקטע ביחד ונדבר על זה.
אחרי הכל, איש לא יכול היה לנחש שבסופו של דבר ראש הממשלה יבחר לא יתפטר, כי לכם מתוך המערכת...
מה זאת אומרת? אתם בניתם על זה שהוא התפטר במסגרת החקירה?
לא עניין של בנינו.
אתה אומר אי אפשר היה לנחש שהוא יחליט לנהל את המשפט מתוך התפקיד.
אני חושב, שוב, אתה יודע מה, אני בחד מהם מכוון את זה קודם כל לא לראש הממשלה, אלא למפלגה שנלחמת ולא מבינה שהיא צריכה להגיד לתורת המדינה, אנחנו ורוצים להישאר בשלטון, אנחנו מעמידים מישהו אחר ברוצנו.
זאת אומרת, הייתה ציפייה שהליכוד יקיא את נתניהו לאחר שהוחלט להגיש נגד
אותה. אני חושב שזה מוסר בסיסי. אני חושב, אין שוטר שמוגש נגדו.
ואם היית יודע מראש שהדמוקרטיה בליכוד תוסיף את תציב את נתניהו ברשות הליכוד, והוא גם יכבוש מחדש את רשות הממשלה, הוא יישאר, ואז הייתה איזו תקופה קצרה שהוא הלך לאופוזיציה, אז יכול להיות שההחלטות היו מתקבלות אחרת?
במשטרה הן לא יכולות להתקבל אחרת, אבל יכול להיות שהמערכת המשפטית אתה מסתכלת על זה אחרת. זאת שאלה מאוד מאוד קשה, מפני זאת לא קרה. ואיש לא דמיין שהדבר כזה...
אבל עצם זה שאתה אומר שזה שיקול, זה די מדהים.
כן, שזאת אומרת, הצדק פה הוא לא עניין, עד עכשיו דיברת על צדק ושאין ברירה.
מותר למערכת משפטית לשקול את האינטרס הציבורי.
שמעת מה הוא אמר?
אני שמעתי את זה בלייב.
שמע, החלטות שמושפעות מסיבות לא ענייניות, מה הוא אמר בעצם? יכול להיות שהחלטות היו שונות אם נתניהו היה מתפטר, או היו מקיים אותו מהליכוד, כמו שאומר ספי עובדיה בגלי צהל, הוא אומר דברים חמורים מעין כמותם. המשטרה לא מחליטה, המשטרה חוקרת ומעבירה את זה לפרקליטות. מי שמחליט זה הפרקליטות. מה זה היינו חושבים על החלטה? מה זה?
קודם כל אני שמעתי
המשפט עכשיו. המשפט הזה.
קודם כל אני שמעתי, אני לא בכך.
רגע, לא, אבל לא סיימנו כן, בזה. כן. ועכשיו אני רוצה להקריא לך, את מה שאומר מישהו אחר. אחרי הכל איש לא יכול לנחש שראש הממשלה ייבחר ולא יתפטר, אמרנו את זה. הוא מכוון קודם כל למפלגה, הוא בא בטענות למפלגה שהיא בחרה אותו. להזכיר, אנחנו עדיין במשטר דמוקרטי, והוא אומר עוד משהו. יכול להיות שהמערכת המשפטית הייתה מסתכלת על זה אחרת, איש לא דמיין שדבר כזה יקרה. ועכשיו, אני מעביר אותך במעבר אחד למה שאומר אלשיך. ואלשיך אומר כך, אני הנחתי שהרגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה נתניהו תגרום לו להתפטר, אלשיך, והיועץ מנדלבליט בתשובה למה שהוא אומר, לא היה ולא נברא. זאת אומרת, לוגית, לא יכול להיות ששניהם דוברי אמת, או שניהם משקרים. אתה מסכים איתי?
לא, אני לא מסכים.
מה
אני,
לא?
אגב, אני שמעתי עכשיו
שהוא
אמר, לא.
מי?
אני רוצה לענות. הוא אמר עכשיו, מה ששמעתי, שזה לא היה משפיע בכל מקרה על השיקולים,
לא, לא
על השיקולים של המשטרה.
לא הסברתי את עצמי נכון.
אגב, גם מבחינת לוח הזמנים.
רגע, אבל כן, לא הסברתי כן. את עצמי נכון. תראה, אחד אומר דבר אחד, והשני אומר דבר הפוך. זאת אומרת, אחד מהם לא דובר אמת.
אבל אני חושב שהוציאו את זה מהקשר לא, בצורה לא מאוד באמת. מאוד קיצונית. ואני לא מדבר על הליכוד שהפיצו פייק מוחלט. אני, תראה, אני הייתי פה.
אבל לא,
וגם
לא,
אתה
לא,
היית
אבל
פה.
אבל לא סיימתי את השאלה.
לא, אבל אנחנו היינו פה לפני 5 שנים. אף אדם בר דעת, וזה נכון, לא תיאר, שיהיה פה ראש ממשלה, שיחיינו עם כתבי אישום.
אבל לא זה מה
ואני מודה שהתבדנו בהקשר הזה, על שייך צודק לחלוטין.
זאת אומרת, פוליטיקאים. זאת אומרת, מנדלבליט משקר.
כחלון, לא, כל מה שמנדלבליט אומר שזה לא היה שיקול, נכון?
אבל הוא אומר שזה,
זה לא היה שיקול.
אבל על שייך אומר שזה היה שיקול.
לא, זה לא מה שהוא אומר.
מה לא, אתה רוצה שנקריא לך מה הוא אומר? הוא אמר שזה היה שיקול.
אני חושב שאני הבנתי את זה.
הוא אמר זה השיקול, כשאני, מה זה לא אמר?
איך שאני הבנתי
הוא
את זה.
הוא אמר זה השיקול.
כל הפרשנים, פוליטיקאים מהקואליציה של נתניהו, גם כחלון, גם בנט,
השיקול.
כולנו חשבנו שזה מצב, אגב, אני, גם פרשנים הכי בכירים אמרו שזה מצב דמיוני לחלוטין, שנתניהו יכהן עם כתבי אישום. זו הייתה הדעה הרווחת במערכת הציבורית, וזה מה שאלשך אומר, שוב, למיטב הבנתי, ואני אגיד לך יותר מזה, אני סומך על מערכת המשפט, אני סומך על השופטים, ומה שהשופטים יחליטו במשפט נתניהו מקובל עליי. אני אפילו לא מדבר על היבט המוסרי פה. להטיל עכשיו דופי בשיקול הדעת של המשטרה, של הפרקליטות, של היועץ המשפטי, זה חלק מהמתקפה הכוללת על מערכת אכיפת החוק, שהיא נמשכת מצד נתניהו והשופרות שלו כבר 400 שנים.
אני חוזר. נתתי לך להשלים, אני חוזר. ברגע שאלשך אומר שזה החלק ממערכת השיקולים, לפחות כך משתמע מדבריו, ואלשך אומר את הדברים מעט זה לטלוויזיה, לא בחדרי חדרים, ומה מנדלבליט, ומכחיש את הדברים, אחד מהם לא דובר אמת. אני לא יודע מי, קטונתי מלשפוט, אבל זה אומר...
אני שמעתי, שוב אני מכבד את מה שאתה אומר, אני הבנתי את זה אחרת, אני לא חושב שזה היה חלק ממערכת השיקולים, וכפי ששמחתי על מערכת אכיפת החוק לפני 5 שנים, אני סומך עליה גם היום. זה שהליכוד מעוניין, אגב אני לא מבין מה הם רוצים, כן? או שהם רוצים שנתניהו ישלים את ההליך המשפטי, או להפסיק את המשפט, הם צריכים להחליט.
לא, אני אסביר לך מה.
מה הם רוצים?
אלשך היה בטוח שהוא מתפטר. חד משמעית.
זה לא אומר שזה היה חלק מהשיקולים של המשטרה בהמלצת...
בוא נשמע.
בהמלצת המלצות.
בהערכת המצב כולנו לקחנו בחשבון מה אמר ראש הממשלה הנוכחי לראש הממשלה לשעבר אולמרט, כאשר הדיון היה דומה אם ראש הממשלה יכול להמשיך ולכהן. לכן אני חושב שחצינו בעניין הזה קו אדום שאף אחד לא באמת ידע שזה יגיע אל המקום הזה.
עוד הפעם, את אומר, התקדים שעמד לנגדכם היה אולמרט באותו זמן, שהמערכת הפוליטית...
נראה לי שהתקדים שעמד בפני כל אזרח ישראלי, איש לא באמת חשב שבסיטואציה כזאת אפשר עכשיו לנהל משפט במשך שנים.
יותר ברור מזה?
אני מודה ואני מנסה להיות מאוד כנה איתך, אני לא מסיק מזה שזה היה חלק מהשיקולים בהגשת המלצות המשטרה.
תראה מה שאני מסיק מזה, שאלשך רצה שראש הממשלה יתפטר, ואם לא להדיח אותו,
כך הוא אחרת, כך הוא אחרת. אני בעד להשלים את ההליך המשפטי. מה שהשופטים יחליטו, מקובל עליי לחלוטין.
אגב, אלשך הוא לא צד בתוך הדבר הזה, כי אלשך הוא לא חלק ממערכת השיקולים של הפרקליטות.
נכון.
אבל ברגע שהוא מגיש המלצה, והוא מדבר עם הפרקליטות, יש לו השפעה.
אגב, מנדלבליט שינה מאוד את המלצות המשטרה במהלך הגיש...
בחלק מהם אתה צודק, זה נכון. אני רוצה לשמוע ממך את דעתך על תפקוד הממשלה היום, עזוב את המערכת המשפטית, עזוב את החקיקה, מה שקורה כרגע, אתה מרוצה?
אני חושב שכל הסקרים מראים שמעט מאוד אזרחי מדינת ישראל מרוצים מתפקוד הממשלה.
אז בוא נפרק את זה ותגיד לי למה.
אני אתן לך, תתן רק דוגמה אחת. כל יום שני יש חקיקה ממשלתית בכנסת. אין יום שני שאנחנו לא דנים בנושא של העברת סמכויות ממשרד פיקטיבי מיותר אחד למשרד פיקטיבי מיותר אחר. קודם כל, הם לא מצליחים לסדר את עצמם בתוך הממשלה. אם אני בוחן את התפקוד הכלכלי של הממשלה ב6 חודשים האחרונים, בכל הפרמטרים, בפיחות של השקל, בקריסה של הבורסה, רק לפני כמה ימים התבשרנו שתיק הנכסים של הפנסיות שלנו ירד ב-15 מיליארד שקל רק ברבעון הראשון של השנה. זה נכון שיש לזה גם סיבות שהן לא בהכרח
השפעות גלובליות
במדינת ישראל, אבל הממשלה בתחום הכלכלי, תסתכל מה קורה עם יוקר המחיה, הממשלה בתחום הכלכלי לא מתפקדת. זו עובדה, כי רמת החיים שאזרחי מדינת ישראל יורדת, ואני כבר לא מדבר על מצב הגירעון של התקציב. המצב מחמיר. אגב, הם העבירו לפני חודש תקציב המדינה מהגרועים בתולדות המדינה, ואני חושב שלאף אחד אין ספק שאין להם שום יכולת לקיים את התקציב, אנחנו בדרך לקיצוץ רוחבי.
אתה יודע מתי אנחנו נדע את זה?
עוד מעט, בחודשים הקרובים.
אז אנחנו נדבר. אוקיי. אני רוצה להודות לך, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד. תודה.
אני מאוד מודה לך, דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.